כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם שירי לב-ארי וענת שרון בלייז.
שלום לכם מאזינות ומאזיני מה שכרוך, אנחנו כאן, אמנם אמצע השבוע, ענת שרון בלייס,
שירי לב-ארי,
והיום אנחנו עם תוכנית מיוחדת על סמי מיכאל, שחוגג השבוע 92, ואנחנו, ענת, נסענו אליו לא מזמן לחיפה, והקלטנו איתו תוכנית, ראיון, לקראת פרויקט 70, שאנחנו עורכות ומעלות מדי שבוע תוכניות חדשות על 70 שנות ספרות ישראלית.
מרעיונות סופרים וסופרות, עמודי התווך של הספרות העברית, וכמובן שסמי מיכאל הוא עמוד תווך מאוד מאוד ייחודי.
כי הוא השמיע תמיד את ההפך מהמובן מאליו, לקח את חומרי המציאות הישראלית, לא שכח מאין הוא בא, לא שכח את הערבים שחיים פה לצד היהודים, לא שכח להאמין בטוב האדם. אז סמי פרסם עד היום 15 ספרים, רומנים, ספרי ילדים, מחזות וספרי עיון, הוא זכה לפופולריות בקרב הקוראות והקוראים, הספרים שלו נלמדים בתוכנית הלימודים, גם באוניברסיטאות, ועד היום לא זכה בפרס ישראל, ואנחנו דיברנו איתו גם על הנושא הזה, וכששאלנו אותו הוא צחק לרגע ואמר שאולי דווקא הוא עשה משהו נכון אם לא זכה בפרס.
זה היה שחוק מריר, אבל הוא חשב איתנו ביחד ואמר, יכול להיות שיש בזה משהו לטובה.
אז הוא תמיד פעל מחוץ לחבורות, זה חלק ממישהו, העצמאות, כן. הדעתנות והאינדיבידואליזם הזה שלו.
ניסינו להגדיר אותו בתור חבורה של איש אחד, או מי שעובד מחוץ לחבורות, כמו שאמרת.
בדיוק. וזה אפשר לו הרבה עצמאות יצירתית, לכתוב אחרת על הערבים, ולא להתפשר כשהוא נכנס לחדר העבודה, ולא להתפשר בכלל.
אז אנחנו דיברנו עם סמי על השנים הראשונות, על הדרך שבה הוא עובר מכתיבה בערבית לכתיבה בעברית, ועל המחויבות שלו גם שהוא כותב לזכויות האזרח, ככותב ישראלי, כמי שהיה פעם מהגר, והיום הוא נשיא האגודה לזכויות האזרח, שנים רבות הוא הנשיא שלה. הקלטנו את אותה שיחה בביתו בחיפה לפני שנחקק חוק הלאום, אבל אני מניחה מאזינות ומאזינים שלא יקשה לכם לנחש לאן פניו של סמי מיכאל פונות. סמי החל לפרסם בתחילת שנות ה-70, הרומן הראשון שלו נקרא שווים ושווים יותר. ואפשר רק מהשם שלו לנחש כבר מה העסיק אותו, כבר מה הוא ראה בחברה הישראלית בתחילת הדרך, ומי הם השווים יותר. ואנחנו במרכז התוכנית עוסקות בשני רומנים מרכזיים שלו, שהם גם בפרויקט שלנו של 70 שנות ספרות ישראלית. הרומן הראשון חסות, שראה אור ב-1977, ושם הוא חוזר אל ימי מלחמת יום הכיפורים, אל חברים במפלגה הקומוניסטית, אל שולה, שמתבקשת לארח את המשורר פתחי בביתה, מחשש שייעצר על ידי השלטונות, בשעה שבעלה מרדוך יצא לשדה הקרב. חומרים רבים ברומן הזה מבוססים על החיים של סמי מיכאל ואנשים שהיו מסביבו כשהוא היה חבר במפלגה הקומוניסטית, כשהוא כתב בעיתון אליט אחד. ואז, כמו היום, הוא עדיין מבקש ליצור כאן חיי דו-קיום שווים הלכה למעשה.
הרומן השני ששוחחנו איתו עליו הוא חצוצרה בוודי, שראה אור בשנת 1987, ובו חוזר סמי אל מלחמת לבנון הראשונה, הוא בונה את הסיפור, סיפור אהבה של הודה, בת העיר חיפה, ושל אלכס, המהגר מרוסיה, שמנגן בחצוצרה ושובר לאט לאט את החומה בין הערבים ליהודים, עד הסיום הטרגי. במהלך השיחה ביקשנו מסמי מיכאל לקרוא קטעים מתוך הספרים, אבל הוא סרב, והייתה לו סיבה די מעניינת לכך, וגם אותה תוכלו מיד לשמוע כאן בשיחה.
כן, אז נעזרנו באורלי מורג ועמוץ פרידמן, וביקשנו מהם לקרוא קטעים מתוך הספרים. אז אינה נעימה.
אני חושב שזה סופר, הוא לא, לא מתפקידו לקרוא, הוא להקריא. ברגע שהוא מגיש את הרומן כתוב, זהו, זהו, גמר איתו. לא חושב שזה, זה, אולי זה נשמע מוזר, אבל אני חושב שזה סופר עומד וקורא מה שכתב, זה יוצר חיץ בין הקורא לבין הספר.
למה?
כי ברגע ש אדם קורא רומן, הוא כותב אותו בעצמו מחדש, לפי הרקע שבא ממנו הספר. ברגע שהסופר מתערב והוא קורא את זה, אז נוצר מחסום בין הבנה לבין הסופר שהופך להיות שחקן. הספרות היא לא, בשביל הסופר היא לא במה.
מה שלומך בימים אלה?
בהתחשב בגיל 92 מצוין. טוב מאוד, טוב לי. אין למה לתלונן, להפך, אני נהנה מכל רגע. יש לי, זכיתי בשלושה נהנים בשנתיים האחרונות. ואני רק מאוכזב שחלומות הנאורים הציבוריים שלי הולכים ומתנפצים. כנראה שכעם, כתרבות, בקנה מידה בינלאומי, חלמנו אני ואלה שהלכו כבר לעולמם חלום מוקדם, אבל זה לא פוגע כהוא זה בערכו של החלום, שבעצם כל האנושות זה עם אחד, תרבות אחד, גזע אחד.
אתה אומר חלום מוקדם?
כן.
שהוא הקדים את זמנו? בכוונה שהוא הקדים את זמנו?
הקדים את זמנו. אני חושב שהוא כל חלום, כל שאיפה, כל תוכנית מקדימה את זמנה. אנחנו לא חולמים על העבר. להתמודד עם החומות וגבולות שהקימו דור אחרי דור רשעים על ידי דתות שונים, פוליטיקאים שונים, ואנחנו נמצאים מזה אלפי שנים במצב של עוינות, של בורות בקשר לאחר, מלחמות, בעוד שאנחנו יצורים, אמנם צבעים שונים, אמנם רקע שונה, יש לנו הרבה ללמוד מנמלים שהם נמלה פוגשת נמלה, מיד מתחברת אליה ואפילו במזעיקה נמלים אחרות לבוא לעזרתה, וגוברות על אויבים אדירים, בעוד שאנחנו מפולגים על ידי גבולות מיותרים.
הרבה פעמים בספרים שלך יש בדיוק התמה הזאת של הרצון להתחבר לאחר, לא משנה מאיזה מקום, מאיזה תרבות, מאיזה לשון, מאיזה לאום. אבל אז קורה משהו, בדרך כלל זה מלחמה. אם זה מלחמת יום הכיפורים, אם זה מלחמת לבנון, וזה מאלץ את האנשים לבחור, לבחור בלאום, לבחור בתרבות, בעד מי הם במלחמה הזאת. אנחנו מדברים פה על יחסי יהודים ערבים בתוך ישראל.
תראי, אני יציר של המאה ה-20 יותר מה שמאה ה-21, שהיו בה שתי מלחמות עולם של שואה, של מלחמות שעמים שלמים כמעט נמחקו, ואנחנו העם היהודי שילמנו את המחיר הכבד ביותר על ידי אותם הגבולות שדיברתי עליהם קודם. שליש מעמנו נכחד במלחמה הזאת, ההתפתחות שלי כילד, כנער, כבחור צעיר, חפפה את עלייתה של גרמניה הנאצית, והטירוף שאחז ביבשת הכי, הכי מפותחת, הכי תרבותית, הכי הומנית. אז מה יגידו מדינות נכשלות ומפגרות? אמנם ניצחנו את גרמניה הנאצית, אבל המורשת שלה עדיין חיה וקיימת עד היום, על ידי לאומנים קיצוניים, על ידי דתות שאיבדו את צלם אנוש, על ידי הסתות ושנאה של האחר ופחד ממנו. אני חציתי גבולות של פחד ומצאתי שכל הגבולות האלה מיותרים. הם אחרים ש...
הם... אבל הקונפליקט נשאר בתוך הספרים שלך.
כי זה מזין.
בחסות ש... למשל.
נכון, חצי, נכון. לכן, לכן אנחנו עדיין לא בגן עדן. השאיפה היא להגיע לגן עדן, להגיע להכרה שאנחנו אותו דבר. כולנו נושמים באותן ריאות, כולנו בנויים מאותם תאים, כולנו זורמים באורכנו אותו דם, והשתלות שאנחנו מבצעים, לוקחים איבר של מוסלם מת ושותלים אותו בגופנו ולהפך, וזה פועל, עובד.
סמי, אני כן. רוצה לחזור איתך אחורה.
כן.
לימים שהגעת לישראל, היגרת. חשוב לי גם לומר את המילה היגרת ולא עלית.
לא עליתי,
כי
לא.
כי יש איזה שבר ופצע גדול שנשאר כשמהגרים. והשפה אולי, הדרך מהשפה הערבית, משפת האם, אל השפה העברית ואל הכתיבה, ואל הרומן הראשון שלך.
תראי, אני
אתה
לא...
אתה זוכר על הימים
אני
האלה.
אני ברחתי ולא באתי.
כן, ברחת.
ברחתי כי נרדפתי, אני וחברים שלי, יהודים, מוסלמים ונוצרים, ערבים, קורדים, אשורים, עלינו חלום להקים ולפתח מדינה תקינה בעיראק, והובסנו, וכל בני הדור, בני הדור שלי נכחדו. לא פעם חזרתי הביתה עם בגדים שלי מלאים דם של חברים שנקטלו ברחובות. חלק מהם הוצאו להורג. ואני בדמעות עזבתי את המולדת שלי, שהייתה עיראק, שגידלה וטיפחה אותי. ברחתי לאיראן, ומאיראן לא מצאתי מקומי, והיה מסוכן להמשיך ולהיות שם, כי לא ישבתי בשקט שם. אז הדרך היחידה להציל את עצמי, להגיע לאיזו מקום שלפחות מבחינה בסיסית יבטיח לי את הקיום, וככה הגעתי לישראל. בלי לדעת השפה, בלי החלום הציוני של התבדלות מהעולם, בלי השאיפות של עם של הימים ההם, וגם בלי לתרום, כי הוא זה להקמתה של מדינת ישראל. והגעתי עם הצבע הלא נכון, השפה הלא נכונה, הכל שייך לאויב, ו בוא נגיד ככה, שזה לא הייתה אהבה ממבט ראשון. נעשיתי אזרח ישראלי רק בזכות הילדים שלי שנולדו כאן, ואמרתי שזו המולדת שלהם, אז היא המולדת שלי.
אבל כשהתחלת לכתוב...
כשהתחלתי לכתוב, כתבתי בערבית. 5 שנים אני הייתי חבל מערכת בשפה הערבית על אתיחד. אפילו הרומן הראשון שכתבתי אותו היה בשפה הערבית.
השווים ושווים...
אולי גרסה הראשונה של שווים ושווים יותר. בערבית נכתבה וקיבלתי פרס ראשון המפלגה הקומוניסטית, אחר כך גנסתי אותו כי עזבתי את המפלגה הקומוניסטית ב-1955. ולא האמנתי בחלומות הוורודים ביותר שאני יכול להמיר את הכתיבה שלי מהשפה הערבית לשפה העברית. רופא, נגר, מהנדס, קל לו לעבור משפה לשפה, אבל ספרות שהמילה היא אבני הבניין שלה, שלה זו המילה, המשמעויות העמוקות ביותר, זה המעבר הזה, לא חשבתי שאני אוכל לעשות אותו. רק התחלתי לכתוב בעברית, רק כשהתחלתי לחלום בעברית. כתבתי, בלי להתחשב באיזו שפה. הטקסט הראשון היה תערובת של אנגלית, עברית, ערבית, על אותם דפים. ועשיתי זאת להנאתי ולא מתוך תקווה שזה יתפרסם.
אבל תמיד שימרת... גם את הזהות הישראלית שלך, שאתה אומר שהיא נולדה, לא אהבה ממבט ראשון, אבל עם החיים פה בארץ ועם הולדת הילדים, וגם את הזהות שלך כיהודי ערבי. שמרת על שתיהן.
תראה, יהודי ערבי...
לא זה... המרת את דתך.
יהודי ערבי, הביטוי הזה נוצר כאן. בעיראק לא היה קיים. אנחנו לא הזדהינו בעיראק כערבים, הזדהינו כעיראקים. כי העיראקים היו קורדים, אשורים, שפות שונות. אני לא אגיד שאני יהודי ערבי, אני יהודי עיראקי. הביטוי הזה של יהודי ערבי זה המצאה ישראלית, שלא, אנשים שלא עברו את החוויה העיראקית.
כן, כי גם היום כשאומרים מזרחי או ערבי יש הרבה...
נכון,
גוונים
נכון,
של
נכון,
מזרחים.
הרבה גוונים.
אתה אמרת קודם שהגעת לארץ לא עם הצבע הנכון ולא עם השפה הנכונה, אבל כן. גם לא עם העמדה הפוליטית הנכונה. לא היית איש מפאי, זה אפס. לא היה לך פנקס אדום.
בוודאי, אני...
ושילמת על זה מחירים.
ועד היום אני משלם את המחיר. אבל משלם אותו בהנאה. אני הייתי בשוק. כי... אנחנו כקהילה יהודית בעיראק ראינו בברית המועצות ובצבא האדום המגן האחד ויחיד שחסם בינינו לבין הכחדה טוטלית, ובמחיר שהם שילמו קרוב ל-20 מיליון הרוגים. וראינו בקומוניזם, זה הכוח אחד ויחיד שחצה בינינו לבין גורל של מחנות השמדה. הוא שעצר הידלר שזמם להגיע למזרח התיכון, והגיע, הגיע עד אלמן, מבואות אלכסנדריה. מי שהציל אותנו זה הצבא האדום, הקומוניזם, לא משנה מה הצורה שלו ואיך שלט. לבוא לישראל וראו בי כאויב, כי אני הייתי קומוניסט, הייתי בשוק. במקום הרגשה של תודה והערכה על מה שהעמידה של הצבא האדום פה והעוינות הזאת לא הייתה מובנת לי.
אמרת קודם שאתה משלם עד היום מחירים, ובהקשר הזה אולי אתה מרגיש אולי אפילו תסכול מסוים לגבי הכרה ממסדית, לגבי מוסד כזה כמו פרס ישראל, אם יש לו קשר לעמדות הפוליטיות שלך ולפעילות שלך לאורך השנים.
לא, אני חושב שזה להפך. מוכיח לי שאני הולך בדרך הנכונה.
ומחזק
בקלי
אותך.
קלות. בקלי קלות יכולתי לקבל את הפרס ישראל, ולהיות וליהנות מכל ההנאות אם הייתי הולך בדרך שרצו שאלך בה. גם בעיראק רדפו אותי.
אתה יכול לנסח מה זאת הדרך שרצו שתלך בה כאן בארץ?
פשוט מאוד להיות בשבק כמו רוב הסופרים, להיות ציוני ולהיות חלק מהזרם השלט בספרות העברית, לראות בערבים האויב זר בעוד שאנחנו חיים בתוכם. וזה הוצע לי כל הזמן ולחצו עליי. לא הייתי אומר פיזית אלא מנטלית כן לסרף, וזה לא קל להיות קול בודד, לא קל להיות מפלגה של איש אחד. אני לא הסכמתי, אני לא, ועד היום לא מסכימים את שני הצדדים. שני הצדדים נושאים אותה אשמה. במקום לחפש, שני הצדדים עושים אותן השגיאות, גם הערבי, גם היהודים. ולא פעם הציעו לי אפילו תקבל תפקיד זה וזה וזה וזה, דחיתי את זה כי נזכרתי בדם של החברים שלי שנשפך למען אידיאלים. האידיאלים נשארו עד היום בתוכי, וההצלחה שלי נראית לי משהו מוזר שכמעט נוגע בנס.
הצלחה בקרב הציבור, הקהל. כן, הספרים שלך כן. שמאוד מצליחים, וחלקם גם עובדו לתיאטרון.
מקבל פרסים.
מקבל פרסים.
אני עד היום לא מאמין איך זה קרה. כי
אתה פשוט לא... כותב ספרות טובה.
לא, כי באמת, אני אדם ביישן, אני לא מופיע, אני לא... לא מרים טלפון לבקש בקשות, אפילו שמזהים ברחוב אני מתכווץ. באמת ההצלחה שלי היא לא הצלחה שלי, זה הצלחה של הקוראים שהם כפו אותי על הממסד.
אהבתי ממבט ראשון
סמי, בוא נלך חזרה אל הספר הראשון בפרויקט שלנו, אל חסות.
חסות.
חסות, כן, ב-1977. אתה זוכר איך התחלת לכתוב אותו? מי הדמות שהייתה בראשך מתוך השלישייה, מתוך המשולש שהוא היתד של הספר הזה? שולה, מרדוך, פתחי.
זה הספר הראשון שמציג את הערבי כבן אדם כמוני. עד אז הערבי תואר בספרות העברית לא רק כאויב. אנגלים וגרמנים היו אויבים, אבל העריכו זה את זה, כי אנשים שווים להם בכל. אלא היה מהול השונות הזאת הייתה מהולה בהרבה גזענות, שאנחנו שייכים לגזע עליון, גזע הומני, גזע אינטלקטואלי, ובעוד שהיריב הוא מדשדש כתת אדם, כפושע, כשודד, ולכן הדמות שלו השתקפה כך בספרות העברית. תמיד היה פועל פשוט, פועל במוסך, גנב, שודד, רוצח, ואני באתי ואני יושב במערכת עיתון ערבי וסביבי אנשי רוח ערבים.
אמיל חביבי קרא לך לפה, לחיפה.
נכון, הוא הזמין אותי לבוא ולהסתרף למערכת. אנשים משכילים, אנשים משכילים, חולמים על עולם יותר טוב כמוני. כואב להם מה שכואב לי. הם שאפו לחברה דמוקרטית ומשכילים, אפילו למדתי מהם הרבה, בפרט המבוגרים שביניהם, השכלה שלהם הייתה יותר גבוהה משלי כיהודי. וראיתי את העוול שנעשה להם, לא רק על ידי הממשל הצבאי, אלא גם בספרות העברית. וזה הפסד ענק גם לספרות העברית וגם עיוות המציאות. זה צד אידיאולוגי של הכתיבה.
אתה גם מתחיל לכתוב אותו על רקע מלחמת יום הכיפורים, שהיא לב ליבו של הרומן, ואתה גם כותב את זה בתקופה הזאת. איך אתה מתחיל? מי הדמויות?
האמת, הספר כותב אותו יותר מה שאני כותב אותו. אני לא מתכנן את העלילה, אלא העלילה נכתבת שורה אחרי שורה, פרק אחרי פרק, מילה אחרי מילה. בחרתי את הרקע של מלחמת יום הכיפורים, כי אנחנו חיים במלחמה מתמדת. כשיש הפוגה של קצרצרה בין מלחמה למלחמה. וכך אני רואה את החברה הישראלית עד היום. אנחנו לא מעכלים עד היום שאנחנו חיים במזרח התיכון ולא באירופה.
אבל איך נוצרו דמויות האלה של שולה שצריכה להחביא אצלה את פתחי?
זה אני לא יודע.
ושם נולד קונפליקט, גם משיכה וגם כעס, וכל אחד מייחל שהצד שלו ינצח במלחמה.
דמות חיה, תראי, אני כותב פעמיים ביום עד היום. אני לוקח כוס הקפה בצהריים בשעה 10, לוקח כוס הקפה שאני מכין, נכנס לחדר, סוגר את הדלת, וכאילו שאני עובר מעולם לעולם. שעתיים לפני כן אני לאט לאט מתנתק מהמציאות שאני חי בה, ממזג אוויר, מהחדשות, ואני סוגר את הדלת ואני חדל להרגיש אפילו בגוף שלי. זה כמין תחושה מיסטית שזה שם אחר, זה כולו חשיבה, בלי לא תחושות. וכאילו מישהו מכתיב לי, והדברים נולדים בעצמם. אני לא מתכנן כתיבה, לא פרק, לא ספר, לא התחלה ולא סוף. וברגע שאני מתחיל להרגיש את הגוף שקר לי או חם לי או מזיע או מתעטש, אני מפסיק לכתוב. אז אני לא יכול לענות על השאלה הזאת. אני לא מתכנן, לא טיפוס של סופר מתכנן. כמו בחיים שלי אני לא מתכנן שום דבר.
הגיבור שלך אבל הוא משורר. הוא איש כותב.
כן.
פתחי.
כן.
הוא יכול להיות גם קצת אתה. שמתחבא אצל שולה, ברקע יש מלחמת יום הכיפורים, ושולה רוצה שכמובן ישראל תנצח, הוא רוצה שהמצרים ינצחו.
נכון.
ומרדוך נמצא בחזית.
כן.
והמלחמה, יש מלחמה אחת בחזית, ויש עוד מלחמה אחת בתוך הבית.
כן.
אז איך בנית את הדמות הזאת של פתחי המשורר, האינטלקטואל, שבאמת שיודע יותר מכולם, כמו שגם אמרת קודם, על הערבים כאן שהכרת בחיפה, והיו אינטלקטואלים, וידעו וגם ידעו עברית, וספרות עברית ושירה עברית, יותר טוב מאשר היהודים הישראלים.
כן. מהמציאות, באמת, אני הכרתי אנשים משורים, סופרים, עיתונאים, ערבים, שיש פער בינם לבין הדמות שבנינו וטיפחנו לדמות הערבים כמו ארץ ושמיים. אנשים שלמדתי, הייתי תלמיד שלהם מבחינת ההשכלה, ואמרתי את זה, מגיע לו להיות גיבור של רומן, בזכות ולא עשיתו לי טובה, הוא קיים, ולא הבדואי שדומה לנחש, או פועל המוסך, או הרוצח שבא לרצוח. ראיתי שהם רעבים כשאני רעב, סובלים כשאני סובל. אולי אני אתן דוגמה פשוטה. יום אחד היה מעשה רצח נתעב של מחבלים, הרגו, רצחו נוסעי אוטובוס של אילת, לאילת. וכל הארץ הייתה בהלם גדול. נכנס אמיל חביבי למערכת והוא אומר, אמיל חביבי, סופר, עיתונאי, ערבי, בן ערבי, דודים שלו ערבים, הורים שלו ערבים, והורים, חבר'ה, מחלחלת בי תחושה סתנית. הייתי רוצה שמישהו יקום יהודי וירצח אותו מספר של ערבים. איך מעשה כזה ישנו? הוא היה מזועזע מהפעולה הנוראה הזאת של רצח אזרחים כמו יהודי. הוא לא כותב את זה, לא כחשש מהערבים. הוא לא אמר את זה ברבים, אבל בחוג מצומצם של יהודי, נוצרי, מוסלמים, שאנחנו היינו במערכת.
ואף על פי כן, לא ראה המשורר את עצמו כמי שיוצא לקטול, אלא כמי שמקריב את חייו. הוא מאח את הסיגריה והרגיש בדחף להיטהר. יחף הלך אל חדר הרחצה ועמד שם לפני הראי, ועד שהוא מתגלח, עיין בדברים בכובד ראש. לכל דבר יש מחיר, ואפילו למשורר. אמרו על איליה ארנבורג שהוא תרם בעתו תרומה גדולה כל כך למאמץ המלחמתי נגד גרמניה, עד ששקלו את ערכו כערכה של דיוויזיה. והוא, פתחי, כנגד מה הוא שקול? כנגד חייל יהודי אחד? כנגד תותח? כנגד טנק על צוותו? במלחמה שוקלים את הדברים בפשטות אכזרית. היטב ידע את ערכו כמשורר, אבל היום, לאחר השיחה עם פואד, לא הרקיע ערכו שחקים בעיניו. השירים שכתב אומנם נועדו להמונים, אבל הוא השתדל לשמור רמה תמיד. במערכת העיתון היו ויכוחים מרים בנושא הזה. הוא סירב להיכנע. אין בשיריו הניצוץ המדליק תבערה. לא ישירו אותם חיילי עם היוצאים למלחמה. שיריו לא נועדו לעמוד תחת ברד של כליים. בני דורו של פתחי, וכאן תמונה האירוניה הנוראה, תוצר ישראלי הם, לטוב ולרע. כאן בישראל אין מחנכים במפורש למלחמה. הממזרים מדברים על שלום בלבד, ועם זה הם יוצאים למלחמה בכל עשור. איש מיושבי הארץ, יהודים כערבים, לא עלה על דעתו להטיף למלחמה בגלוי. המשורר העביר בסכינו בזהירות על פניו הנאות. יאמר פועד מה שיאמר. שיריו בעלי ערך הם בכל זאת. הלא פועד עצמו לא היה זוכר בעל פה שיר קלוקל חסר ערך. הנח לשיקולים האישיים, אמר המשורר לבבואתו המגיחה מן הקצף הצחור. שיריו הם מן השירים שגאלו את השירה ואת השפה הערבית בישראל מן הניוון של הקובו לאחר מלחמת 48. ואף על פי שהם מלאים קינה ונהי, חשיבותם רבה. ראשית חוכמה בכל מהפכה היא חשיפת העוול. אנשים שאינם יודעים שהם מדוכאים, לא יעלה על דעתם לזוז, ובשירים האלה מתגלמת הפסיעה הראשונה הזאת. הוא שטף את פניו במי קולון, ונשם בהנאה, ושאל, אז כנגד מה אני שקול? לפחות גדוד, השיב מיד.
יש עוד דמות נעדרת בסיפור, נעדרת בעין, של מרדוך, הבעל שיצא למלחמה, והוא כנראה דמות, אולי טיפה טיפה בין דמותך, יהודי, יוצא עיראק כנראה.
כן.
דמות עם סתירות, שמצד אחד הוא באמת לא מאמין במלחמה ובערכים שלה, לא מיישר קו, אבל כשצריך להילחם אז הוא מתגייס.
אני אוהב את הדמויות הקטנות שלא מפרעות בקדמת הבמה. וספרות הגדולה שלממנה למדתי ספרות, של המאה ה-18 וה-19, דמויות הקטנות האלה, ש...
איזה ספרים?
כל הספרות האוניברסלית. אני לא שייך לספרות מסוימת. אני עדיין מאמין שכולנו עם אחד, גזע אחד. קראתי את הספרות הבינלאומית בתרגום לשפה האנגלית בבגדד. וממנה ינקתי גם את הטכניקה וגם את היכולת הכפולה, גם של עומק נשמת האדם וגם המרחב מסביב. מה שחסר בספרות העברית. ואהבתי תמיד את הדמויות הקטנות שנראות ולא נראות, מדברות ולא מדברות. ואנחנו, כשקוראים, אנחנו בונים את הדמות הזאת כפי היכולת שלנו לפענח את הרומן שאנחנו קוראים אותו.
חסות מסתיים במחיצה, בקיר. המטאפורי וגם הממשי שקם בין שולה לבין פתחי. הוא רוצה לנשק אותה, להתקרב אליה והיא מתרחקת, ואתה ממש מסיים את זה במילה, היא סתם יהודיה והוא סתם ערבי. בחצוצרה בוודי, 10 שנים אחר כך, כבר יש קשר פיזי, יש אהבה שמתממשת בין הודה הערבייה לבין אלכס הרוסי, היהודי, עד הסוף הטרגי כמובן, אבל אתה מממש את האהבה ביניהם.
כן.
מה העזת לעשות הפעם עשור אחר כך, בחצוצרה בוודי? משהו שלא עשית בחסות, שלא אפשרת לאהבה בין הערבי ליהודיה להתממש, פה האהבה בין הערבייה ליהודי מתממשת בחצוצרה בוודי.
כי אני לא מאמין שזה אישה ו... הערכים שלה יהיו כאשר יהיו, כשבעלה נתון בסכנת הרג בחזית, במלחמה, תיכנע לנטיות הפשוטות, בוא נגיד לסקס. אני לא חושב שזה... אני לא דוגל בזה בסיסמה שאומרים עשו אהבה ולא אל תעשו מלחמה. אפשר לעשות גם זה וגם זה יחד, ולהפך עושים הרבה סקס במלחמות. אבל לא אישה כמו דמות של שולה תעשה איזה, תקנה לנטיות חולפות, כאשר היא לא יודעת שבעלה נמצא ברחוק או בסכנה. הוא היה קיים, אבל על אף שלא לא היה פיזית בתוך הבית. הרגשנו אותו לאורך כל הספר, על אף שרק הכרנו אותו בעקיפין. הוא היה בכל הדמות, כולם דיברו עליו. היא לא תבגוד בו.
אבל 10 שנים אחר כך באים הודה ואלכס בוואדי ניסנס בחיפה. זה כן. כבר הימים של קצת לפני מלחמת לבנון הראשונה, כן. ופרוץ המלחמה.
כן.
מה שם מאפשר להם לממש את הקשר? היא אומנם לא נשואה, היא גרה עם אם ועם הסבא, האב נפטר. והסבא, האבא של האבא ממלא שם את המקום של הגבר, והאימא ועוד אחות יותר מרדנית, מרי, מרי, מרדנות, היא עובדת בחברת נסיעות, והיא פוגשת את השכן שבא לזכור את הדירה, הוא רוסי, הוא בקושי מדבר עברית ויש לו חצוצרה.
זה באמת, זה רומן שמנתץ והורס את המחסומים שאנחנו בונים, אחד כנגד שני. אם זה שפה, מדברים בשפות שונות, שניהם באים מתרבות שונה, שניהם שייכים לדתות שונות. כל המחסומים שהאדם המציא בינו לבין האחר, היו קיימים ביניהם. ובא דבר פשוט, אהבה. באמת, אהבה הרסה את כל המחסומים, או הציגה אותם כדבר מלאכותי שבעצם לא קיים. אלא דרך החינוך לימדו, או הוליכו אותנו שולל שהם קיימים. אני נוסע הרבה בעולם, אחרי 5 דקות, 10 דקות, אם אני ביוון או במצרים, או בטורקיה, או בארצות הברית, יוצא לרחוב ואני רואה אנשים כמוני, בכל. אז זה מה שעושה אהבה. אמיתית, גם בין גבר לבין אישה, זה חציית הגבולות המלאכותיים שאנחנו בונים בינינו לבין אחר. אם זה לאום, אם זה דת, אם זה תרבות, אם זה מנהגים, זה הכל מיותר.
בחודש הבא אני יוצא למילואים ברמת הגולן, אמר אלכס. אני משרת ביחידה קרבית. לא נשארה לי ארץ אחרת. אין לי כוח ללכת למקום אחר ולגמגם שוב בשפה זרה. וכאן מצאתי את הודה. אני אוהב אותה. רוצה להתחתן איתה אפילו הלילה. עכשיו הארץ הזאת היא הבית שלי ושל הודה. אני רוצה לחיות. אם אקבל כדור ברמת הגולן, זאת תהיה תאונה מטומטמת. כמו לקבל על הראש סק שנופל ממנוף בנמל. אני לא רוצה למות בשביל דגל. זה לא הוגן שהגברים שהיו כאן שונאים אותי, ושאימא של הודה לא רוצה לדבר איתי. סבא המתין שאימא תכפור בדבר, אבל היא התבצרה לה בשתיקתה האגומה. אמרת, אמר לאלכס בשמץ של תוכחה, שחיסם הוא מחבל, כאילו מותר להרוג אותו. בטח שמותר, קרא אלכס. באותה שעה הייתה שנאה צרופה בעיניה של אימא. פיה התכווץ, כאילו חנקה זעקה מרה. משהו מסעינתה לאלכס ניתז כחומצה על פניי כשהסתכלה בי בזעף. אלכס דיבר אליה. כשיגידו לי ללבוש חקי ויתנו לי נשק ויגידו לי לעלות לרמה, אני יודע שכל חייל סורי מותר לו להרוג אותי. אני לא רוצה שבגלל זה היהודים יסנאו את הודה. אמא התפרצה והם לא שונאים אותה עכשיו? כאילו הייתי לאדם זר, כבשתי את ראשי. כך מדברים במשפחה מהוגנת על בת שירדה לזנות. אמא, קראה מרי, את סתם אומרת שטויות. גם את השתנקה אמא. לפחות תנגבי את הלכלוך האדום מהשפתיים שלך. רצחו את חיסם. אף אחד לא רוצה להבין? אני לא רוצה לבשל לו עוד, הוסיפה אמא בערבית. מידי הוא לא יקבל אוכל.
איזה תפקיד משחקת כאן המוזיקה? המוזיקה והחצוצרה של אלכס בחיבור ביניהם.
אני לא איש מוזיקה, אבל לשמוע, אוהב לשמוע. אני לא זוכר אפילו שם של יצירה אחד, אבל אני שומע, אוהב את המוזיקה ברקע. והמוזיקה היא, הייתי אומר שהשפה שלה, יש בה עוצמה יותר מה שהקול האנושי. הוא לא יכול לעמוד בחלון ודרך מילים לחפש את הודה, אבל הצלילים כן עוברים את הגבול הזה, הגבול הזה. המוזיקה זה באמת אולי ממחישה את העוצמה הזאת שהורסת, דורסת, שוללת את כל המחסומים שקיימים בין תרבויות ובין אדם לאחר. אין מוזיקה גרמנית, אין מוזיקה אמריקאית. אני רואה אדם שחור באפריקה רוקד לפי לחן אמריקאי או בריטי. אין דבר אוניברסלי כמו המוזיקה.
לקראת סוף הספר, כשהודה מגלה שהיא בהיריון ואלכס נהרג במלחמה, היא תוהה מה הולך לקרות לגורל הבן או העובר שברחמה. מה הוא יהיה? הוא יגדל כיהודי? הוא יגדל כערבי? בכל מקרה הוא הולך לשלם מחיר בכל אחד מהצדדים האלו.
נכון. במציאות הקיימת זה המציאות העצובה באמת של המשפחות המעורבות.
אם היית מדמיין מה היה קורה לו, היית צריך עכשיו לכתוב ספר המשך, מה היית כותב עליו?
מתוסבך לאללה. באמת אני ראיתי את ילדים שהם מוצר משותף במציאות של מלחמה, של הסתה, והסתה קיימת בשני צדדים, לראות באחר אויב, רוצח, חתרן. אני לא רואה אותו יושב שענן בבית ספר ערבי או בבית ספר יהודי במציאות הקיימת, כאשר שני העמים שואפים לחנוק זה את זה. אני רציתי לחסוך ממנו את הגורל הזה, כי הם מוצר של דבר כל כך יפה, האהבה כל כך יפה בין הודה לבין אלכס.
כשהספר יצא חצוצרה בוואדי, הוא התקבל באהבה. הוא נכנס לתוכנית הלימודים. יש כאן קשר בין ערבייה ליהודי, שגם כאמור מתממש, ואולי, אולי יש אפילו ילד, הסוף פתוח. לפני כמה שנים, כשסופרת אחרת הוציאה ספר עם גם קשר בין יהודיה לערבי, קמה פה מהומת עולם, צנזורה, אוי ואבוי, מה זה יעשה לילדינו היהודים בבית הספר אם הם יקראו ספר כזה.
גם ביקשו לפגוע בחצוצרה בוואדי להכניס ספר אחר שלך במקומו.
רומן של
דורית רביניאן, גדר חיה. זה עורר איזה כמו מפלצת שהשתחררה פתאום, ואני שואלת, האם הספר היה מתקבל באותו חום ואהבה, לא היה מתפרסם היום? חצוצרה בוואדי.
אני לא רוצה לענות על השאלה הזו.
כי הוא עדיין זוכר, הוא זכה לאיבוד בתיאטרון, אני חושבת, לא פעם ולא פעמיים, נכון?
שבע פעמים.
שבע פעמים. וגם ממש בשנה האחרונה, בשנה שנתיים האחרונות. זאת אומרת, הוא עדיין זוכה, יש לו... באמת הזרועות תמנון שלו הולכות לכל מקום בתרבות הישראלית, הוא נמצא בתוכנית הלימודים, אז ממה אנשים מפחדים כל כך? זאת ספרות, אתה יכול להגיד, זו ספרות.
אני חושב שזה אפילו הספר המפחיד ביותר. אם יש בו עוצמה, העוצמה גוברת. אני לא נקפתי אצבע בשביל הצלחת הרומן הזה.
איך אתה מסביר את ההצלחה?
כי ישנה הרצון העמוק אצל שני צדדים להכיר את האחר למרות כל המחסומים שנבנו, של שנאה, של תיעוב, של... והדמויות הן דמויות בשר ודם, שבעצם מורה לספרות לאט לאט הם שלימדו את הספר הזה מרצונם בבתי ספר. הצלחה שזה, אולי זה תופעה נדירה בספרות העברית, שספר יותר מ-30 שנה עדיין חי וקיים, ואני מקבל תמלוגים ממנו אפילו יותר מספר חדש, ובשבילי זה תעלומה ולא תעלומה, כנראה שמדבר לאנשים.
מאזינות ומאזינים, עד כאן התוכנית המיוחדת של מה שכרוך. חגגנו יום הולדת 92 לסופר סמי מיכאל, בדיוק השבוע, סמי מיכאל בן 92.
זאת הייתה שיחה מאוד מרגשת ופוקחת עיניים, לפגוש אדם שעבר כל כך הרבה דברים וכתב כל כך הרבה ספרים יפים, ועדיין ממשיך להאמין בדברים שהאמין בהם תמיד.
איך אומרים? פי וליבו שווים.
והלב הפתוח הזה, תמיד.
סמי מיכאל, מזל טוב. שירי לב-ארי, תודה.
ענת שרון בלייס, תודה, תודה לכם על ההזנה. להתראות.
אהבתי ממבט ראשון חיפה, כשהטילה אני מטוס תשוש לרגליך בשחרו של אפריל. שישים אביבים שמרנו אמונים, حفظنا العام سيدنا رابعا. حيفا في حياتي ومماتي. حيفا. שאלה כרציפה את שמייך הים פרס מרבד תחולה